טוב, שלום לכולם, ערב טוב. אנחנו נתחיל היום לימוד הסוגיה בל"ח, תחילת פרק רביעי. כרקע, פשוט נחזור על דברים שכבר למדנו. המשנה אומרת, התכלת אינה מעכבת את הלבן, והלבן אינו מעכב את התכלת. אז לפני שנעיין במשנה או בסוגיה שעליה, אנחנו נעשה חזרה מהירה על הקריאה לפסוקים, כדי לעמוד על יחסי תכלת לבן, וגם נרענן דברים שראינו במדרשי ההלכה. אז בפסוקים כבר עמדנו על כך שהתורה מתארת שני שלבים בהטלת הציצית בבגד. שלב ראשון הוא ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, זה השלב הראשון. זה השלב שהמשנה מכנה אותו לבן. למה היא מכנה אותו לבן? תסתכלו מסביב, לא תבינו למה, רק שרה לובשת לבן, אבל רש"י אומר לנו שרוב הבגדים הם לבנים, ככה רש"י אומר. לא יודע, לא בקיא גדול בתעשיית הבגדים אז, אבל אני חוזר לדברים שכבר נאמרו פה פעם, שהם היו מייצרים בגדים בתקופת חז"ל משני חומרי גלם, מצמר או מפשטן.
שניים לבן?
קודם כל, אלו שני החומרים. הפשטן תמיד לבן, כי הם לא היו צובעים אותו. ואילו הצמר, אפשר לצבוע אותו, לא חייבים לצבוע אותו, אבל אפשר לצבוע אותו, כן? מי שקצת עיין בסוגיות שככה הצעתי לעיין בהם, יודע, גם הם יודעים לצבוע אדום וירוק, נדבר קצת על הצביע, כן? מה שאני גם יכול להוסיף כבר, למי שילמד את הסוגיות ידע, שהיה להם בעיה לייצר צבעים עמידים. כלומר, אחד מהתכונות של התכלת שמיוצר מהחילזון, נגיע לנושא הזה, אז נשאל את עצמנו, למה חשוב בחילזון? האם העיקר הוא לא הצבע? מה אכפת לי איך ייצרו אותו? אז אני רק אעיר שהסוגיה ממש מדגישה את נושא העמידות של הצבע. משהו שהיום לנו, אני לא יודע אם הוא מובן מאליו, אז אנחנו עדיין מפרידים כביסה לבנה וצבעונית? או כבר הפסקנו?
כן, עדיין.
למה?
בגלל שאתה לוקח איזושהי חוצה אדומה, אתה תראה שכל התחתונים הם פתאום...
יפה, אז הצבע עובר, אוקיי, אז גם היום יש בעיה של עמידות בצבע, תודה. אוקיי, בסדר, רק רציתי לברר שזה לא משהו שהיה פעם, אלא זה עדיין, כן? לא, אבל עכשיו, כשהצבע לא עמיד, אז בטח יש פחות סיבה לצבוע, כי אז יש בעיה לחבס. אז הם קוראים ללבן, זה כביכול הברירת מחדל, אבל כשנעין ברמב״ם, אנחנו נראה רק שהמילה לבן, הרמב"ם כותב ברכות ציצית, נחזור לזה, כן? הרמב"ם כותב ברכות ציצית בפרק א', שמה זה לבן? אז כותב הרמב"ם, אני מקריא, הוא הנקרא לבן, הוא אומר ככה, החוטים, הענף שעושים הכנף הבגד, ממין הבגד, הוא הנקרא ציצית, שזה השלב הראשון, מפני שהוא דומה לציצית הראש, שנאמר, ויקחני בציצית ראשי, וזה הענף הוא הנקרא לבן, מפני שאין אנו מצווים לצובו. נשים לב, הרמב"ם לא כותב, כי רוב הבגדים לבנים. זה מה שרש"י כותב. אבל הרמב"ם כותב משהו קצת שונה, הוא אומר, לבן זה לאו דווקא לבן, ללבן הכוונה...
לא צבוע.
לא נתנו לך הנחיה הלכתית לצבוע אותו. אבל זה לא אומר שלא צבעו אותו, אולי צבעו אותו בצבע אחר, אבל מה שלא יהיה הדבר, הסיבה, יש לנו פה...
או שזה המצב הניטרלי, איך יכול להיות שזה יחום?
לא. יכול להיות. מה שלא יהיה הדבר, השלב הראשון שהתורה מכנה אותו, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם, הוא מה שמכונה בפי המשנה לבן. ואז אומרת התורה, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת. אז כאן אנחנו עוברים לצבע ותכלת. ב' אנחנו עוברים לפתיל, מה שלא נאמר קודם על הלבן. מבחינת לשון התורה כאן, אין לי סיבה לחשוב שהלבן הוא חוט. לא, אני לא יודע, פה התורה מתארת פתיל. ואז התורה אומרת, והיה לכם לציצית. מה זה והיה לכם לציצית? לכאורה הצירוף הזה היה הצירוף של התכלת על הלבן, הם ביחד עכשיו יצרו איזושהי יחידה חדשה, שהיחידה הזאת היא ציצית, וראיתם אותו, פה יש בעיה, דיברנו על זה כבר פעם, מה זה אותו? זה לשון זכר, וציצית היא לשון נקבה, אז מה זה ראיתם אותו?
קטיל התחלת.
אז לכאורה, קטיל התחלת, לפחות אם ככה קוראים את הפסוקים, אז אנחנו נאמר ככה, הלבן מוטל על כנף הבגד, התחלת הוא זה שהוא פטיל שניתן עליו, ואנחנו עכשיו, המבט שלנו הוא לא אותו פטיל תחלת. זה ככה אנחנו קראנו את הפסוקים כאן. אני מזכיר לנו שיש גם פרשה בדברים, שהפרשה בדברים אומרת, גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך אשר תחסבה. שם לא נזכר התחלת בכלל, לא נזכר פטיל, למרות זאת נזכר גדיל. הגדיל, כבר עמדנו עוד מדרש ההלכה, הגדיל הוא מן צמא, אז הוא צריך להיות עם כמה חוטים. איך יוצרים גדיל, איך יוצרים צמא, צריך לקלוע אותו. אז גם פה יש איזו רמיזה מסוימת למשהו שאמור לחבר אותם. נכון? כבר עלה לנו בלימוד, אתם תראו, זה כל הזמן יעלה, הדמיון בין ציצית ללולב, לארבעת המינים יותר דיוק. בציצית היום אנחנו אוחזים, יש ארבעה חוטים שכופלים אותם וקושרים, גם בארבעת המינים, גם שם קושרים, עוגדים, אומנם רק שלושה מהם, כן, אבל עוגדים, גם, עוד נדבר קצת, עוד נראה את זה לאורך כל הלימוד, איך אחד קשור בשני, אבל גם שם יש איזושהי רמיזה לקשירה, או לצירוף שלהם יחד, אבל לא על ידי פתיל תחלת, יותר מתוך עצמו. אם אנחנו מסתכלים בפרשיות, אחד מול ראותה, אז פרשה אחת, יש בה איזשהו סדר מאוד ברור, ענף שיוצא, שכורכים עליו פתיל תחלת, ומול פרשה אחרת, שיש בה חוטים שיוצאים, שהם קושרים את עצמם, או מחברים את עצמם. שמה שראינו בשעתו, כשעסקנו קצת במדרשי ההלכה, אני רק אחזור ממש על עיקרי הדברים, ראינו בספרי שיש כמה וכמה דרשות בספרי במדבר ששואלות את עצמה מה טיב השלב הראשון ועד כמה הוא דומה לפתיל התחלת. כך למשל, אני מזכיר, אנחנו ראינו דיון על האם צריך שזה יהיה תבוי ושזור, האם גם השלב הראשון הוא חוטים. אין לי אלא תחלת תבוי ושזור, לבן מיניים. הרי את הדן, הולי ואמרה תורה, תן תחלת, תן לבן. דיברנו אז על איפה התורה אמרה לתת
לבן.
לתת לבן. איפה זה כתוב ונתנו לבן? לא כתוב בשום מקום. כתוב ונתנו על ציצית הכנפתי תחלת. איפה כתוב ונתנו לבן? אז הוצא באותו שיעור שהמילה על בלשון המקרא יכול להתפרש כמו אבב, ויכול להתפרש כמו יחדים, כמו אם. למשל, ויבואו האנשים על
אנשים.
אנשים. אין הכוונה שהם רכבו להם לכתפיים, אלא הכוונה שהם באו יחד איתם, כי למי יש יותר זהב וכסף לאנשים, שיש להם תכשיטים. הגברים באו גם כן ונתנו, הם באו יחד איתם, כן? אז כנראה שהדרשן כאן הוא מאוד מקרב את הלבן לתחלת, גם הוא חוטים, נותנים, את שניהם נותנים. ראינו שם, לעומת זאת, אבא אמינה אחרת, שהיא דווקא מושכת לכיוון קצת אחר, יכול, שומע אני, יארגן האימה, דיין, איך מחברים את הלבן לבגד, שהורגים אותו, ממש להפוך אותו לחלק מהבגד. אם הוא חלק מהבגד, יהיה לנו קשה לתאר אותו כדומה לתחלת, כן? כלומר, הוא נראה יותר, נחזור ליידיש, על השוונץ, הזנב שיוצא, שעליו אני כרוך את התחלת, כן? ומצד שני זה נדחה. זה נדחה. תופרים, מה פשר התחייה? כלומר, אבא אמינה ודאי משקפת מבט אחר לחלוטין, כן? הולך להבין את התחייה. כן, לשאלת השאלות, הולך להבין את היחס בין תחלת ולבן, זה מה שאנחנו ראינו בשעתו, כהבדל בין נוסחאות שונות בספרי, וגם הבדל בין הספרי במדבר, לבין קטע שמודפס כיום בספרי מהדורת פינקשטיין, ספרי דברים, אבל הוא באותיות קטנות, כי הוא במחילתה לדברים, כלומר הוא מדבר רבי ישמעאל. כמה חוטים צריך לשים? מישהו זוכר משהו? עסקנו בזה? בספרי לפנינו, בכתב יד רומי מופיע, שבסו להם ציצים, שומע לי, עשה חוט אחד בפני עצמו, אולי חוט אחד. אז תלמוד לומר, גדילים. הגדילים ודאי מחייב. כמה? שומע אני כמה גדילים, כן? אחת נעשה, אין פחות משלושה דברי בית הלל. גם פה יש דמיון להדס. כן? בית שמאי אומרים, שלושה של צמר וארבעה של תחלת. אז כאן יש לנו את שיטת בית שמאי, שנראה היום שהיא שיטת הרייבד, שעושים שלוש ו... מה זה ארבעה? ארבעה הכוונה רביעי או הכוונה ארבעה חוטים? מה אתם אומרים? אז יש גם שגורסים רביעי. כן, ראינו גם בספרי, אני חוזר, במכילת לדברים, ראינו אז גם כן, שמופיע שם כך, כמה גדילים נעשות, אין פחות משלושה חוטים כדברי בית הלל, בית שמאי אומרים מארבעה חוטים של תכלת וארבעה חוטים של לבן, של ארבעה ארבע אצבעות. אז בית שמאי כאן מדברים על ארבע וארבע. רק השיטות השונות, בלי לעשות את הבירור המדויק, כבר מלמד בתוך ספרות התנאים עצמה, הנקודות מבט שונות על יחסי לבן ותכלת. מי שמדבר על ארבע וארבע, מדבר את השפה של תורה אמרה תן לבן, והתורה אמרה תן תכלת. זו השפה שהוא מדבר אותה. לעומת זאת, מי שמדבר בשפה של שלוש ואחד, יותר מדבר את השפה של לשים לבן, ותפקיד התחלת מהו? ללפף אותו, להיות הפתיל שקושר אותו, כן? עכשיו, מה שלא יהיה, התורה אומרת לשים לבן ולשים תחלת, נכון? ולכן המשנה שלנו די מפתיעה, נכון? התחלת אינה מעכבת את הלבן, והלבן אינו מעכב את התחלת, זה קצת מפתיע, נכון? למה שנוותר על אחד מהם? מה יכול להיות רקע אפשרי שנוותר?
אין לך.
אין לך. למה אין לך?
אין תחלת, לדוגמה.
אין תחלת זה היום, כן? היום יש. יש 30 שנה, לא היה, כן? או גם יכול להיות גורם נוסף שכדאי לקחת בחשבון, שיכול להיות שזה יקר. למה אין לך? כי זה עולה הרבה כסף. סט היום של חוטים של תכלת עולה פי 10 יותר מסט חוטים של לבן. יותר מפי 10. זה יקר. אולי לא לכל אחד יש, כן? כלומר, יכול להיות, וזה ברור, מי שלומד את הסוגיות, שבתקופת הגמרא יש עדיין תכלת. מצד שני, יש רושם שזה לא לכולם. אולי הרקע של המשנה הזאת היא בין היתר, אם היא מתעסקת בשאלה, אנשים שאין להם תכלת, אולי בגלל היוקר, האם יש טעם שהם יטילו לבן בבגדים, הם מקיימים מצווה בכך. מה שהמשנה כאן קובעת, זה שהתכלת אינה מעכבת הלבן, ולבן אינו מעכב את התכלת. אני מציע רק לראות כרגע בגמרא בעמוד ב', ולמתחילת עמוד ב', הגמרא שואלת, מן תנא דפלג עלי דרבי, זה כשש שורות מלמטה. היי תנאו דתניא רבי יצחק אומר משום רב נתן, שאמר משום רב יוסי הגלילי, שאמר משום רב יוחנן בן נורי, אין לו תכלת מטיל לבן. וכאן הגמרא אומרת שהתנא של המשנה שלנו, או אותו תנא שחושב שהתכלת לא מעכבת הלבן, הוא התנא הזה, ושימו לב לניסוח שלו, מה באמת הניסוח שלו? אין לו תכלת מטיל לבן. זה הניסוח שלו. כלומר, הניסוח הזה הוא ממש ניסוח שמדבר לא על כך שזה לא מעכב, כמו שהוא מדבר, מה יעשה אדם שאין לו תכלת? שימו לב שבברייתא הזאת אין צלע הפוכה של אין לו לבן יטיל תכלת, כי זה כנראה לא מה שהמשנה באמת מתעסקת. נכון. כלומר, יש להניח שאין בעיה שיהיה לך לבן. זה זור, זה חוץ, זה בריאת המחדל. תחלת לעומת זאת, באמת מאוד יקר, אולי מאוד... אבל ממש הזיהוי הזה של הגמרא, הוא זיהוי ששפה אחרת מהשפה של המשנה. המשנה מדברת אם מעכב או לא מעכב, ולעומת מדברת הברייתא בגמרא, שאין לו תחלת מטיל לבן. זה דרך אחרת להגיד, אינו מעכב, אבל זה, כמה זה שונה, חסר הצלע הדדית. וגם ברור לגמרי, מה הרקע? הרקע הוא אין לו, אין לך, כן? כל מקרה, הגמרא לא אוהבת את דין המשנה, שתדעו. מאוד לא אוהבת את דין המשנה, מביאה לנו את רבי שחולק, ומתעקשת, ממש מתעקשת, לפרש את המשנה, אליבא דרבי. ממש מתעקשת. כלומר, ממש אפשר לחוש, למי שלומד את הסוגיה, שדעתם של האמוראים אינה נוחה מהמשנה הזאת. לא נוח להם לחשוב או לומר, להזדהות עם עמדה, שיש לנו פסוקים, שהפסוקים האלה מתארים את מצוות הציצית כלבן ואת חלת, לא נח על דעתם מלאמץ דעה שאומרת שרק הלבן או רק התחלת. לא נח על דעתם, כן? וכך אנחנו נלמד את הסוגיה. כשרק לפני כן נשאל שאלה פשוטה, ולא נאריך עכשיו, רק ניגע בה. המשנה לא מסתפקת בעיסוק בתחלת ולבן, שלא מעכבים, אלא היא גם מצרפת עליהם. תפילה של יד אינה מעכבת את של ראש, ושל ראש אינה מעכבת את של יד. האם זאת הלכה שנראית קשה לעיכול? לא. למה היא לא קשה לעיכול? כי מה ההבדל בין תחלת ולבן לבין תפילה של ראש ותפילה של יד? מה ההבדל ביניהם?
אין קשר בפסוקים שמתחבר אותם. פה מדברים שזה היה לכם בציצית, זה החיבור שלהם.
כן, נאמר את זה קצת אחרת. בשון הרמב"ן שראינו בהשגות שלו לשורש י' בספר המצוות, תפילה של יד הוא חפץ שעומד בזכות עצמו, חפץ שלם. תפילה של ראש הוא חפץ שלם. יתרה מזאת, יש בהם לכאורה כפילות, אם לכאורה אומרים אותו דבר. אז אם אדם, בעצם השאלה שצריכה להיות בתייחס לתפילה של יד של ראש, היא לא למה הם לא מעכבים, אלא למה צריך את שניהם. זו השאלה יותר מתבקשת מאליה. לא מספיק אחד, למה צריך שניים? בואו לא ניכנן, כבר דיברנו על זה אז באותו שיעור, אני לא רוצה לחזור על כל הדברים, אבל זה משהו שהוא קל לעיכול. תפילה של ראש ותפילה של יד, כל אחד מהם הוא שלם, גם המסר של התפילין שלם גם באחד מהם, כל ארבעת הפרשיות מופיעות בכל אחד מהם, אז לא מעכב. למה זה מפתיע שבתחלת ולבן המשנה אומרת שהם לא מעכבים? כי בתורה זה לא מתואר כשני דברים שונים, בתורה זה מתואר כדבר אחד. אם אנחנו נחזור לרגע לרמב״ם שלמדנו במניין המצוות, שהיום אני מקווה בלי נדר להסביר אותו גם, הגיע הזמן, כן? אבל הרמב״ם ביחס למניין המצוות אומר, את תפילין אני מונה כשתי מצוות, וציצית אני מונה כמצווה אחת, למרות ששניהם לא מעכבים. אם נשאל את הסברה, מה ההסבר? זה הרמב״ם בעצמו הרי אומר, הרמב״ם אומר, כי התחלת והלבן יש להם אותה תכלית, הוא נאמר את זה בצורה פשוטה. באופן פרדוקסלי, דווקא בגלל ששניהם מהווים, יוצרים יחידה אורגנית אחת בסופו של דבר. כלומר, מי שבאמת יטיל את התחלת כמו שצריך, את הלבן ואת התחלת, באמת יקבל יחידה, זה מצווה אחת, היא פועלת כיחידה אחת. למה התפילין יהיו שתי מצוות? כי כל אחת מהן פועלת עצמאית. לפי הרמב"ם גם יצטרך לומר שכל אחת מהן פועלת קצת שונה מחברתה, אחרת לשמה. רק אז מה הפרדוקס? הפרדוקס הוא, אם אני אומר שהן מצווה אחת, כי הם פועלים יחד, אז איך אני יכול, מה לעשות? לוותר על, על, אז למה הם לא מעכבות? אז לאט לאט, תלמד. אני כבר אומר, הגמרא באמת לא אוהבת את זה שהם לא מעכבות. ממש לא אוהבת את זה. ממש, ממש, ממש לא אוהבת. כן, אומרת הגמרא, הם המתניתים דלה כרבי. דתניה, וראיתם אותו. מלמד שמעכבים זה את זה. כן, איך לומדים מהפסוק, וראיתם אותו שמעכבים זה את זה? מה דעתכם? איך?
אם אתה חבילה אחת. הוא יתם אותו זה אחד. אותו זה ביחיד.
זה ביחיד?
זה חיבור ביחד. זה חבילה אחת.
אני רוצה לחזור לנקודה שכבר הקדמתי אותה, ואני... נראה לי שזה מפתח גם להבין את מה שנאמר כאן. אני חושב שהסוגיה לא מוטרדת כל כך מהסיפור שלבן לא מעכב את התחלת. הגמרא תגיד אחר כך שכל מה שהיא אומרת לא מסתדר עם זה, אבל זה גם לא מה שמטריד באמת את התנאים וגם לא את המוראים, מטריד אותם. עכשיו, הוא ראיתם אותו, אם הוא הולך על התחלת, מה בעצם נאמר? אם אדם לא יטיל תחלת, הוא לא יכול להגיע למה? לראיתם אותו. אז מעכב. הוא לא יכול להגיע לזה. איך אדם יגיע? לא ראיתם אותו. אם ראיתם אותו זה התחלת, אם אין לו תחלת. כלומר, איך יכול להיות? לכן זה מעכב, כן? עכשיו, רגע, מה עם הפוך? אם אדם ישים תחלת בלי... אז פה אני רוצה לחזור לקריאה שהייתה בפסוקים. אני כרגע אזרום איתן. ככה גם הרמב״ם קרא את הפסוקים. וזה ודאי הקריאה הפשוטה יותר של הפסוקים, היא לא היחידה, אבל היא ודאי הראשונית יותר. למה זה ברור שהלבן חייב להקף את התחלת? תגידו לי אתם. כי אם התחלת תולים אותו על הלבן, אז אם אין לבן, פשוט על מה נשים את התחלת? כלומר, התחלת צריך לעכב את הלבן, כי בלי לבן אין מקום לשים את התחלת. נראית שזה עולה מאוד ברור בסוגיה, בטח באופן שהרמב"ם פירש אותה. לגבי ההפך, זה לא ככה. אני יכול לשים לבן, והלבן כביכול, הוא עומד עוד קודם, כתוב, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם. כלומר, אם אני חוזר ללשון הפסוק, האם אפשר לקרוא ללבן ציצית? התשובה היא, כן, כתוב, עשו להם ציצית. אז הוא יכול לעמוד, כן? רק מה הבעיה? הבעיה היא שהתורה אומרת לי, הוא ראיתם אותו, וראיתם אותו הולך על התחלת. אז הרבי אומר, יופי שהלבן נקרא ציצית, אבל התורה לא אומרה לשים ציצית כדי לראות הלבן, אלא כדי לראות התחלת. אז זה מעכב, זו ודאי, זה נראה לי הסבר הפשוט. וחכמים אומרים, אין מעכבים. כן? מה הייתה עמד הרבי? חכמים אומרים, אין מעכבים. עכשיו פה הגמרא שואלת מה הייתה עמד הרבי, וזה קצת תמוע, למה לשאול מה הייתה עמד הרבי? הוא הסביר בברייתא מה הייתה עמד הרבי, הוא אמר הוריתם אותו, נכון? באמת קצת תמוע, אבל בעצם מה שהגמרא עושה כאן, היא מפרטת, את מסבירה את הברייתא, והסבר שבעצם מוצע כאן, כי תראו מה אומרת הגמרא. שאנחנו בוקשים מושג שמופיע בסוגיות פה כמה פעמים, אני אעשה ללבן אותו, המושג הזה אומר, אני קורא, דכתיב הכנף, מין כנף וכתיב פתיל תחלת, ואמר רחמנו, ראיתם אותו, עד איקה תרוויו בחד. בעצם מה שנאמר פה הוא בול מה שנאמר כאן. כל הדין הזה של הכנף, מין כנף אומר, שיש שני חלקים לציצית. כאן הלבן מקבל שם חדש. מה השם שלו? הכנף, מין כנף. אני חוזר להווה המין בספרי, להרוג אותו יחד איתו. בעצם פה, בעצם התמונה הפשוטה, שאני אומר, לזרום עכשיו עם הרמב״ם לאורך כל הסוגיה שעולה כאן היא, שהשלב הראשון בציצית, המכונה לבן, זה מה שנקרא כנף מין כנף, שהוא בעצם, לאמיתו של דבר, לא נועד להיות כל כך הציצית שהתורה חותרת שאני אראה, כמו שהוא נועד להיות מה?
בסיס.
איזה בסיס בשביל לשים עליו את הציצית. כן? זה מה שהוא נועד, הוא הבסיס שעליו אני אשים את הציצית. עכשיו, היות והוא הבסיס שעליו אני אשים את הציצית, אז הוא נקרא כנף, מין כנף, הוא בעצם קרוב להיות חלק מהבגד, הוא צריך להיות דומה לבגד. מהם ההלכות שנלמדות מהכנף, מין הכנף? אז אנחנו נצבור את זה בהמשך, אנחנו נראה, אבל הן באמת מכוונות באופן בסיסי לרעיון שהלבן הוא לא מהווה חפצה של ציצית, של חוטים שמסמלות משהו, כמו שהן מהוות משהו שיוצא מהבגד, כביכול איזה משהו שיוצא מהבגד, כן? זה הכנף מין כנף, הוא כתיב פתיל, פתיל תחלת, על המין כנף הזה, אני, בעצם עיקר הציצית לפי רבי, מה הוא? הוא פתיל התחלת. ואמר רחמנו, הוריתם אותו, אותו הכוונה, עדיק התרוויו. למה תרוויו? כי אם לא יהיה הכנף מין כנף, לא יהיה על מה לשים את פתיל התחלת. אז מפה אני יודע שהם מעכבים. כמו לא יכול להיות שיהיה אחד בלי השני. כמו התיאור הזה, אני מקריא אותו מלשון הרמב״ם, בלי כל הפרטים ההלכתיים כרגע, אבל קודם פתחנו בלשון הרמב״ם בהלכה א', אני קורא, ענף שעושים על כנף הבגד, ממין הבגד הוא הנקרא ציצית, לפני שהוא דומה לציצית הראש, שנאמר, ויקחני וציצית ראשי, וזה הענף הוא הנקרא לבן, מפני שאיננו מצווים לצובו. ושימו לב למשפט הבא, שהוא לא כל כך פשוט, מבחינת המפגש שלו עם מקורות חז"ל, בעיקר גמרא וסנהדרין בדף פחת, ואין לחוטי הענף מניין מן התורה. הרמב"ם פה קובע שאין מספר לחוטי הענף. עכשיו, שואלים הרבה מאוד, גבלד, לא קראתי לכם את הספרי שגדילים, ואין גדילים פחות מ3, ולכן המשכנות יעקב מציע, וזה הפירוש הרווח באחרונים, שהכוונה היא שאין לו מניין למעלה. כלומר, גם תוספות אומרים את זה פה בדף למחת עמוד א', שיש מספר מינימלי, אחרת הוא לא יחשב ענף, ענף בשלכת שהוא מרות אלים, מאבד משהו מזה אותו, אז יש מספר מינימלי, אבל אין מספר זה כמו למי שזה יעזור לו, עוד פעם להשוות להדסים, להשוות. בהדס יש לנו הלכה שאין בעל תויסיף, אפשר לקחת יותר מהשלושה הדסים. אפשר להוסיף. יש תימנים היום שעושים את זה, למי שהיה בכותל ראה אולי, מחזיקים, הם גם לא מקפידים שימים משולשים כל התוספות, אבל זה ודאי הדסים. שמה, מה לכאורה עומד מאחורי זה? עומד מאחורי זה דבר מאוד פשוט. שהתורה אמרה ענף עץ אבות. אז המינימום של ענף עץ אבות זה שלושה בדים, גם, כאילו שלושה עלים וגם שלושה בדים, אבל ככל שתעבה אותו, הוא לא משהו נוסף. הוא מעמיק את המושג ענף עץ אבות. וואו, זה, יש פה שיח כזה. שאותו דבר על הענף הזה, ככל שאני שם יותר חוטים, אני לא מוסיף, כמו שמה אני עושה, הופך אותו ליותר ויותר שוונץ כזה יפה ורציני, הוא מלא חוטים, כן? לכן זה כאילו הרציונל שאין לחוטי הענף מניין מן התורה. מה שאני גם אוסיף הוא, שכשאני לא מטיל שיעורים הלכתיים, אני אומר, אין לו מניין, יש לזה גם צליל יותר, שהוא פחות חפצה של מצווה. יש חפצה של מצווה, מקבל המון פרטים הלכתיים. אני אומר, אין לי... כי כמו שלבגד אני לא כל כך מכיר שולחן ערוך של בגדים, כאילו דוד שלי חיים סולובייצ'יק, מי שמכיר את המאמר שלו על האורתודוקסיה, רפצ'ר, כולם קראתם, אוקיי? אחד מהדברים שהוא מביא זה שדת ששורים אותה באופן טבעי יותר, היא עסוקה פחות בשיעורים. כמו של הניבה שלך אין שיעור, כן? למרות שגם בעניבות יש תורה שלמה באופנה, אם זה פעם באופנה היה עניבות דקות, אחרי זה עבות, כל מיני, גם שם יש שיעורים ממש, כן? אבל להגיד שאין לחוטי ענף עניין התורה, זה כמו להגיד, זה חלק מהבגד. ואז ממשיך הרמב"ם ואומר, ולוקחים חוט צמר שנצבע כעין הרקיעה, וקורחים אותו על ענף, וחוט זה הוא הנקרא תכלת, ואין למניין הקריחות שקורא חוט זה שיעור מן התורה. גם כאן הוא חוזר שאין שיעור, אבל פה ברור ברמב"ם מה מארג הכוחות, מה יחסי הכוחות בין לבן ותכלת. תפקיד הלבן מה הוא להיות הענף, ואילו תפקיד התכלת מה הוא להיות? הוא לקרוך סביבו, הוא לעשות את הקריחות. זה לשון הפסוק, ועשו להם ציצית, הכנפי, נתנו על ציצית. הכנף פתיל, למה עברו לפתיל? כי פתיל נועד לקרוך, לקשור, כן? זה התפקיד שלו. נמצא, אומר הרמב״ם, עכשיו תראו איזה לשון מדויקת. נמצא במצווה הזו שתי ציוויות שיעשה על הכנף ענף יוצא ממנה, ושיכרוך על הענף חוט תחלת שנאמר ועשו להם ציצית ונתנו על ציצית הכנף פתיל תחלת. למה הרמב״ם מתבטא באמצעות השימוש החריג הזה במילה ציוויות? למה? זה ברור למה. לא, הוא כותב בהמשך שזה לא מעכב, מסיבה מאוד פשוטה. הרמב״ם, ולמדנו את זה פה, והוא כותב את זה בהלכה ה', כותב שהם מצווה אחת. הרמב״ם לא רצה להשתמש במילה מצוות פה, שהוא שמר אותו להלכה ה', כשהוא מדבר על מניין המצוות, זה ברור? בהלכה ה', אני אדבר עם מצווה, הרמב״ם חושב שהתחלת והלבן הם מצווה אחת, אבל הם... שתי ציוויות, זה ברור. כלומר, הוא כולל שני שלבים שנצטווינו עליהם, בסדר? אבל הצטווינו עליהם כאן מצווה אחת, זה ברור. עכשיו אנחנו כבר מבינים לפי התמונה הזאת. זה בעצם, התיאור הזה הוא השתקפות של שיטת רבי, לכן איזה הפתעה תהיה לכם? שהרמב"ם פוסק. מוכחמי, טוב, נגיע, בסדר, אבל ברור שהתיאור של הרמב"ם הוא התיאור הפשוט של הבסיס של שיטת רבי. הלבן לבד הוא כנף הבגד, אז מה זה מצווה לשים כנף לבגד? התחלת לבד לא יכול להיות, כי תחלת צריך להיות על כנף הבגד, לכן הם מעכבים, זה דבר פשוט. עכשיו פה גם נמצא הסבר לחידה ששאלנו קודם, אז למה זה חייב להיות מצווה אחת? כבר מבינים למה, לא ענינו למה זה לא מעכב, אבל למה זה חייב להיות מצווה אחת? אי אפשר לצוות לבד התחלת, למה? אני יכול לצוות לבד התפילין של ראש, כי אני יכול לשים אותו בלי תפילין של יד. אבל אם התחלת המתואר כמשהו שקורך את הענף, אז אני לא יכול לעשות מצוות תחלת. כן, התחלת מה הוא יפרח באוויר? כלומר, באופן פרדוקסלי, הוא חייב להיות מצווה אחת, הוא שתי ציוויות, אבל הוא חייב להיות מצווה אחת. רק מה כמובן השאלה? אז למה הוא לא מעכב? טוב, אנחנו עוד ניגע בזה, עוד נראה שברמב״ם לא כל כך פשוט שהוא פוסק כמו חכמים. בסדר, אנחנו נראה את זה. זה הביאור הפשוט של רבי.
האם הלשון הזה של שתי תביעות זה גם כן היה אמור רלוונט לארבעינים למשל? או בגלל שהם מעכבים אחד לשני, אז לא היינו.
אני לא יודע, אני לא יודע.
למה נכתב להגיד שיש
שתי ציוויות? הכוונה, יש בתורה שני שלבים. למה יש הפרדה ברורה בין תפקיד הלבן ותפקיד התכלת? התמונה הפשוטה היא שהלבן הוא כנף הבגד. אני אומר, בכל זה כתוב ברמי, כנף הבגד, כנף מין כנף. עד כמה הוא דומה לכנף? בוא נחכה עוד קצת, בסדר? שממשיכה הגמרא אומרת, ורבנן, וראיתם אותו כל חד לחודי משמע. שימו לב, רבנן אומרים שכתוב אותו, האותו יכול ללכת על הלבן, ויכול ללכת על התכלת. אותו, הכוונה, תראו, יש פעמיים ציצית, נכון? אז האותו יכול להתייחס לכל אחד מהם. מה כבר נאמר לעצמנו? מה הצליל בדברי רבנן? שאיך אני מסתכל על הלבן? אני לא מסתכל עליו כמעין שוונץ מהבגד שעליו אני אשים את הפתיל תכלת, הוא בעצם מה שאני רוצה לראות, אלא כבר החוטים עצמם, מה הם מהווים? משהו שהוא ציצית, שגם ליחס אליו יש לנו
משמעות.
יש לו משמעות סימבולית כבר לא. כלומר, תפקיד עליו, בעצם מקרה הראשונית של הסוגיה, מחלוקת רבי בחכמים, הוא להבין, הוא איך להבין את הלבן. עכשיו אני אומר, זה חוזר לספר קצת, מי שאומר שהלבן הוא חוטים וכו', הוא מדבר בשפה שאולי כבר הלבן בעצמו הוא בעצמו לא מהווה רק ענף שעליו מקשור את התכלת, אלא הוא בעצמו מהווה חוטים שיש להם סימבוליקה. אני אציין פה שני דברים. אבל תמיד צריך לזכור ככה בראש את דברים. בדברים כתוב
גדילים.
גדילים. אני לא יודע ממה עשו את הגדילים, אבל בדברים ברור שאין שני שלבים. עם דברים כל הזמן עומד בראש, מה שאתה מוציא מהבגד הוא כבר בעצמו גדילים. הוא כבר בעצמו בעל משמעות. ובית, אנחנו אולי נקרא את זה בפנים, בהזדמנות אחרת, רק נזכיר, שיש מי שרצה, כמו שהתחלת יש לו סימבוליקה לצבע, התחלת דומה לים, וים דומה לרקיע, שגם לבן מדמה התגלות של השכינה, כי התיאורים ביחזקאל של המרכבה כוללים שלג, ושלג הוא לבן, בחינוך זה מופיע. כלומר, בעצם הפרק אומר את השאלה, מה הוא לבן? האם לבן הוא ציצית, ואם לבן הוא ענף, זה בעצם השאלה. שאומרת הגמרא, למה הדלה כרבי? מה לכאורה התשובה אתה צריכה להיות? באמת זה לא כרבי, לא חושבים ככה? מה כתוב ברבי? מעכבין זה את זה. מה כתוב במשנה? אינו מעכב. באמת, זה פשוט שפשוטה של משנה זה שהם חולקים, נכון? אבל הגמרא לא רוצה להגיד את זה, אני חוזר, נראה לי שהנימוק הוא שהגמרא באמת חושבת שהתמונה של רבי היא התמונה הפשוטה יותר ושצריך לאמץ אותה. לכן מה אומרת הגמרא? אמר רב יהודה אמר רב, אפילו תימא רבי, לנצרכה אלא לקדם. מה הכוונה לקדם? מסבירה הגמרא בתניא, מצווה להקדים לבן לתכלת. ואם הקדים תכלת ללבן, יצא אלא שחיסר מצווה. כן, מה פירוש ההלכה הפשוטה הזאת? שמצווה לקדם. מה הכוונה לשים את הלבן לפני התכלת? זה ודאי עולה מצוין עם התיאור בתורה. נשאו להם ציצית הכתבי ידם, זה הלבן. אז קודם כל שמים אותו, ואז מה? תנו על ציצית הכנף, תתכלת. אז גם חכמים יודעים שהשלבים צריכים להיות היררכיה, קודם לבן ועל בסיס הלבן התכלת. מה שהשיטה הקובצת פה קצת מסתבך, זה הכל מגיע לנושא שאנחנו עוד לא, אני רוצה קודם ללמוד את הגמרא, בסדר, לכן לא הגענו לראשונים, אבל למה כל כך חשוב שני השלבים? אז בתיאור ברמב״ם אנחנו מבינים לגמרי, נכון? לפי הרמב״ם הבנו לגמרי למה יש להקדים. זה פשוט לא ידעת, אין אופציה לעשות הפוך, כי על מה תשים את התחלת, על כלום, כן? אבל צריך לדעת שרק תסתכלו ברש"י. מה רש"י כותב? ועל המשנה, התחלת אינה מעכבת הלבן, ואף אגב במצווה לתת התחלת בית חוטין בציצית כדי לפרש לכמה. לדעת רעשי, וזו גם דעת בעלי התוספות, כמה חוטים שמים? שניים ושניים. אנחנו גם נלמד בדף למתת, שהתוספות בדיבור המתחיל לא יפחות משבע כנגד שבעה רקיעים, שנעסוק בקריחות ובחוליות. אנחנו נראה שבעוד שלדעת הרמב״ם קורחים רק עם התחלת, חוץ מההתחלה והסוף נדבר על זה, לדעת התוספות קורחים גם עם חוטי התחלת וגם עם חוטי הלבן. פשוט תלכו לבית כנסת, תראו את כל החבר'ה עם התחלת שהוא לא רמב״ם, הקריחות נעשות גם עם לבן. עכשיו, לשיטת רש"י, זה ברור שהחלוקה בין התחלת והלבן הוא לא החלוקה שיש ברמב״ם של הענף והקריחות. אלא יש לנו פה, מה זה שניים ושניים? שני סטים של של ציצית. סט אחד של לבן, סט אחד של תחלת, שניהם שווים במספר, שניים ושניים. אני חוזר, התוספות קורחים עם שניהם. מה שפחות ברור זה מה הכוונה להקדים, זאת השאלה. תנסו לחשוב על מי שקושר ציצית. לוקח ביד ארבעה חוטים, ואז הוא מה הוא עושה? אני אדבר על איך שאנחנו היום עושים את זה, בסדר? אני לא מכניס אותם, ואז הוא קושר. אם יש לו שתיים ושתיים, ואחרי זה הוא יעשה חוי קריחות, חלקם בעבר התחל, מה אכפת לי מי נכנס לישון בחור? זה מעניין מישהו. כאילו, שאתה מקובצת פה, ברש"י לא ברור מה הכוונה להקדים, תראו מה רש"י כותב. אלא להקדים, שאם הקדים המאוחר, דיין נותחלת, זה לבן כתיב ברישה. אבל למה הכוונה שהוא שם קודם? כאילו, כשאני קושר ציציות, אני שם את כל הארבע בבת אחת בפנים, כן? אז אני יכול לשים אחד אחרי, אבל אם זו של דבר, אני קושר אותם יחד, אז מה הכוונה להקדים? אז לכן השיטה מקובצת פה, אומר הכוונה על הקריחות, שהסדר של הקריחות, ופה אני כבר משחרר עוד פרט, וזה גם מוסכם על הרמב״ם, הגמרא אומרת שמתחיל בלבן. לפי דעת הרמב״ם הכוונה שהקריחה הראשונה צריכה להיות לבן, או כל שאר הקריחות הולכים להיות תחלת. למה לרמב״ם, חוץ מאחרון, למה לרמב״ם זה חשוב שהראשון יהיה לבן? כדי שהקריחה הראשונה תקיים ונתנו על ציצית, סליחה, ונתנו להם ציצית על כנפי נקדיהם לדורותם. סתם לשים ריחותים, אתה לא קורך, לא נתת, אז אני נותן את הסיבוב הראשון מדין, מן הכנף, ואז אני עובר לתחלת. אבל בסדר, זה מובן, אבל לדעת התוספות, שממש כורכים גם תחלת גם לבן, אז הכוונה כאן היא הרבה יותר עמוקה, היא אחרת. הכוונה, אני עושה את הקריחות הראשונות לבן, ואז עובר לתחלת, תוספות נראה, מסירוגים, מה הסדר בדיוק, נגיע. מה שאני רק מאיר, אז אומר, שתם קובצת, במסגרת שיטת רש"י בעלי התוספות, שזה שתיים ושתיים, אז, וקושרים יחד, אז צריך לעשות את הקריחות הראשונות מלבן. מה הכוונה עם כך שהוא לא יקדים? שהוא עשה את הקריחות הראשונות מתחלת. בסדר, כמו אני חוזר. להקדים, לפי הרמב״ם, מה הפירוש הפשוט? תשים לבן, ואז הלך, תשים תחלת. ולפי רש"י ותוספות, שזה שתיים ושתיים, ובכלל אי אפשר להסביר כך להקדים. אז לשים פשוט קודם בחור את הלבן, ואז בחור את התחלת? אולי, לא יודע. כשאתה מקובצת, חושב שזה מה שרש"י ניסה להסביר, למרות שברש"י עצמו זה לא ברור, והוא דוחה את זה. והוא מציע את החוליות, אבל מה שברור, מה שלא יהיה פירוש, מה שהגמרא אומרת הוא שמוסכם על כולם שלכתחילה מה צריך לעשות? לקיים את שני השלבים בלשון התורה, קודם שלב א' שוב, ועשו להם הציצית וכנפי בגדיהם לדורותם, וזה להקדים, ושלב ב' מהו? תחלת. עכשיו אומרת הגמרא, ואם הקדים תחלת ללבן, יצא, אלא שחיסר מצווה. עכשיו כאן הגמרא שואלת, מה חיסר מצווה? אילה עם החיסר מצווה דלבן וקיים מצווה דתחלת. בואו נדקדק פה מאוד בלשון, כי הלשון פה מאוד לא פשוטה. כן. מה הגמרא כאן מנסה להבין? אדם שיקדים את התחלת ללבן. אז מה אנחנו אומרים עליו?
הפסיד את המצווה.
יצא ידי חובה, אבל הוא חיסר איזושהי מצווה. עכשיו, איזה מצווה הוא הפסיד? אז הגמרא כאן חושבת באבא אמינה שחיסר מצווה דלבן וקיים מצווה דתחלת. כלומר, הוא קיים את מצוות התחלת על ידי זה שהוא הטיל אותה, אבל איזה מצווה הוא הפסיד?
את
מצוות הלבן. כן? תוספות אומרים, מה פתאום? אני צריך להגיד הפוך. תראו מה תוספות שואלים. תוספות דיבור מתחיל אליהם החיסר מצווה. אומרים תוספות תאימה, דאיפך אבל אלמימה. זה מצוות לבן אבל, מצוות תחלת, נעשה את שלא כהלכה חיסר. בואו נסביר את השאלה של תוספות, היא שאלה מאוד, מאוד פשוטה ויפה. האדם הזה שם תחלת לא על גבי לבן, כי הוא הטיל את התחלת קודם. בואו נהיה רמב"ם, הוא עשה משהו?
לא.
כלום. עכשיו הוא שם את הלבן. אז מה נגיד? הלבן הוא שם יפה, ועכשיו מה נגיד לו, אז מה תעשה? עכשיו תשים תחלת על הלבן, נכון? כלומר, אם התוספות טוענים שהפעולה הראשונה היא הפעולה חסרת משמעות, בעצם מתי הוא התחיל לתפקד? הוא התחיל לתפקד בפעולה השנייה. כלומר, התוספות טוענים, את הלבן הוא עשה כמו שצריך, אבל את התחלת הוא לא עשה, כן? לשון הגמרא, אבל הוא לא ככה, כן? מה לשון הגמרא? היהודי הזה קיים את התחלת, אבל את הלבן הוא לא קיים, כן? תראו אותו, סותימה. זה איפך אבל אלה מימה, זה מצוות לבן עבר, מצוות תחלת הנעשית שלא כהלכה חיסר, ויש לומר, זה משום מתניתי נקת אחי, הלבן אינו מעכב התחלת, פירוש אינו מעכב כלל התחלת שקידם, כלומר, בסופו של דבר, יש פה גם תחלת וגם לבן, נכון? אבל הם תוספות מפרשים שהגמרא אומרת, הלבן אינו, פירוש אינו מעכב כלל התחלת שקידם, איך אתם מבינים את הלשון הזאת? כשנראה איך זה מתפרש, משום מתניתי נקת אחי הלבן אינו מעכב התחלת, פירוש אינו מעכב כלל התחלת ש... זה לא מעכב את הלבן, העובדה שהוא קידם לו לא תחלת. אבל מה תוספות באמת חושבים?
שהבאדם
הזה, התחלת שלו לא טובה, רק הלבן שלו טוב. הוא באמת מה צריך לעשות לתחלת?
לעשות עוד פעם.
יש לנו פה, אני חוזר, התוספות מבינים שבשלב הזה של הגמרא, שאדם שם תחלת ואז הוא שם לבן, התוספות מבינים שהתחלת שלו לא שווה כלום, הלבן שלו לעומת זאת הוא
בסדר.
הוא נעשה כהלכתו, כן? לעומת זאת, לשון הגמרא כפשוטה אמרו, התחלת נעשה כהלכתו, ואילו
הלבן בסדר.
עוד נחשוב על הדבר הזה, ומה אומרת הגמרא? לרבי עיכובי מעכבי הדדי, כלומר אומרת הגמרא, אדם שישים תחלת ואז לבן, מה רבי יגיד לו? שמעכבים, שהוא לא קיים את המצווה, נכון? עכשיו עוד פעם, בואו נהיה רמב״ם לרגע, לפי הרמב״ם אנחנו מבינים למה?
כן, בגלל שאתה צריך לעצור.
בוודאי. כי הרמב״ם זה כמו הגמרא טוענת ככה, מי שיקדם יהפוך את הסדר, לרבי לא יצא ידי חובה, למרות שהוא שם
תחלת ולבן.
לפי הרמב״ם אני מבין למה, כי אם הוא שם תחלת לפני לבן, אז הוא לא שם אותם בתפקוד שלהם. מי ששם תחלת לפני לבן, התחלת שלו לא מתפקד ככריכות, כמה קרחת, כלום. אז הענף אולי אחרי זה שמת את הלבן, אבל לא עשית כלום, כן? כלומר, הגמרא טוענת שההצעה לקדם עם הכוונה שהוא יוצא וחיסר מצווה, לרבי זה לא יכול להיות. לרבי לא יוצאים ידי חובה במציאות כזאת, כן?
אני רוצה להבין משהו מאוד פשוט. מה הכוונה של הגמרא שאומר שהקדים את התחל לבן? מה, הוא קשר עם תחלת? הוא עשה את הכפלים מסביב? מה הוא עשה ראשון?
אנחנו לא לגמרי יודעים, בסדר? כי אנחנו לא יודעים האם הגמרא הייתה רמב״ם או תוספות או רש"י, אתה מבין? אני אומר לכם מהלימוד שלי, להערכתי הקריאה של הרמב״ם מתיישבת יותר טוב על רוב הסוגיות מאשר רש"י ותוספות. נראה ברבתת, ממש גמרות כאלה שזה, ממש, הם מתנגשים ראש בראש, כן? ממש, ראש בראש, כן? אז עוד נעסוק בזה, בסדר? אנחנו רק בתחילת הדרך, בסדר?
כן, כן, אני מבין את זה, אבל נבין את זה לפי הרמב״ם, שהמטרה של הלבן להיות הבסיס לתחלת, אי אפשר להקטין את התחל הלבן, פיזית אי אפשר, אם אין את הכנף ששם...
נכון, זה נכון. בכל מקרה, בואו נראה מה הגמרא מציע. אמר רב יהודה אמר רב, שחיסר מצווה ועשה מצווה. ומה חיסר מצווה? זה לא עבד מצווה מן המובחר. כן, מה הכוונה? אומר רשי, חיסר, אילם החיסר מצווה דלבן, ואבי כאילו לא נתנו לגמרי, מה יצא? על רבי עיכובי מעקבה, כלומר אם אתה אומר בעצם אין פה לבן, אז רבי אל הכוונה שהוא חיסר מצוות הקדמה ועשה מצווה דייק הלבן ותחלת. כלומר מה שרב יהודה המערב אומר לפי פירושו של רשי, שסוף סוף יש פה לבן ותחלת? יש. אם אני כרגע אהיה בפירוש של רשי ותוספות שהוא הקדים את החוליות, אבל מול העיניים אני רואה לבן ותחלת, וואו, זה קיים את המצווה. אלא מה הוא, הפסיד? הוא הפסיד את המצווה להקדים. הוא לא קשר אותם נכון, כן? עכשיו, שימו לב ללשון הזאת של הגמרא, הוא חיסר מצווה ועשה מצווה, אבל מה זה לחסר מצווה? שלא עבד מצווה מן המובחר. זאת אומרת, אנחנו כמי שקצת אמונים על רב חיים, היה מפתה אותנו כשאנחנו רואים שכתוב עבד מצווה וחיסר מצווה, איך להסביר את זה? לא כמו הגמרא, זה לא מצווה מן המובחר, להגיד, טוב, עשית איזה 70% כוח, כן? ולהיינו מדברים אחרת, שיש שני דינים, אני מפחד להגיד שתי מצוות, כי שתי ציוויות, בסדר? יש שתי ציוויות, יש שני דינים, וקיימת דין אחד, ולא קיימת את הדין השני. אחד מהדברים האלה שמאפיינים את רב חיים, זה היכולת שלו לעשות אנליזה. רב חיים הוא ממשיג אנליטי, זאת אומרת, לוקח תופעה שנראית אחת, והוא באמצעות השפה המושגית, מראה שהיא מורכבת מכל החלקים. ממש הלשון, שעבד מצווה וחיסר מצווה, הוא מזמין להגיד שבציצית יש שתי מצוות, או שתי ציוויות, או חיים, שני דינים, או סבא היה תמיד אומר שתי הלכות, הוא לא אומר שני דינים. הוא לא חסר, כך הוא היה אומר תמיד, כן? עכשיו, אם נשאל אצלנו מה הם שתי הלכות, כלומר, למה נגיד זה כן שווה משהו, אבל בכל זאת זה לא לגמרי, מה הם שני הדינים? אז אני חוזר לדברים שנראו בשיעור הקודם, פה יש לנו את הפסוקים שמאוד עוזרים לנו, אם אנחנו רוצים לחפש כמה דינים. ואפשר לעבוד בשני כיוונים בפסוקים. כיוון אחד הוא להגיד שיש דין אחד להטיל בבגד, חובת מנה, זה דיברנו פה כמה פעמים, ודין השני הוא חובת הגברה, כשהגברה לובש את הציצית. עכשיו, כשהגברה לובש את הציצית, הוא ראיתם אותו, הוא רואה לבן ותחלת. הוא רואה. אז את הדין הזה הוא קיים. מצד שני, האם הוא חובת המנה, האם הוא קיים את המצווה של ההטלה כהלכתה? לא. אפשר לדבר במונח, כלומר, זה לא רק עניין שזה לא מובחר, אלא יש שתי הלכות, ואחת הוא עשה, והשנייה הוא לא עשה. דרך אחרת היא כמובן להיזקק לדברים מול במדבר, שזה הכי קל, כן? כלומר, האם האדם הזה הקשים את מה שכתוב בספר במדבר? בעיה, בספר במדבר כתוב שיש להקדים, יש סדר. האם הוא הקשים את מה שכתוב בספר דברים?
כן.
האם הוא עשה קדים?
כן.
אז כן. אז יכול להיות שנגיד, את מצוות ספר דברים, מצוות הקדים הוא מקיים. מה הוא לא מקיים? את מצוות הענף והכניחות, זהו, הוא לא עשה כמו שצריך. כמובן, הכל חוזר לשאלה מה הוא עשה בדיוק, כן? אבל מה הכוונה להקדים? אבל מה שאני אצטרך לאורך כל הלימוד פה לעסוק בשאלה הזאת, האם מושגי דברים במדבר, איך הם משוחחים אחד עם השני, איך הם מסתנכרנים, כן? ואני אומר, אבל אני אומר, לאור המשגה של רב חיים, יותר מתבקש להסביר לשון של חיסר מצווה ועשה מצווה, שכוונה, המצווה אחת הוא עשה, והשנייה הוא לא עשה, דין אחד קיים, דין שני לא קיים. נכון, כמה שלא יהיה הדבר, בוא נסכם. מה שהגמרא מציגה בשלב הזה הראשון, שבשם רב יהודה המערב, שלמרות שלשון המשנה לכאורה עומד בהתנגשות, ניגוד מוחלט ללשון רבי, שהמשנה כרבי, ומה פירוש הביטוי? מה פירוש הביטוי, התחלת הלבן אינו מעכב את התחלת? סליחה, התחלת לא מעכב את הלבן, שמישהו הפך את הסדר, והוא קורא את התחלת ואז לבן, שזה לא מעכב, לכתחילה לא טוב לעשות ככה, אבל זה לא מעכב. ואז שואלת הגמרא, התנך לבן דינו מעכב את התחלת. תחלת דינה מעכבת את הלבן, מהי? כלומר, הבנו מאוד יפה את הפירוש שה... לבן לא מעכב את, ה... את התחלת. מה הכוונה? שאם אני אעשה עם תחלת ואז לבן, כלומר שמתי תחלת שעוד לא היה לבן, אז שהוא לא מעכב. אבל מה הכוונה תחלת לא מעכבת את הלבן? הרי מה הסדר הנכון? עכשיו רבי אומר שהם כן מעכבים. כלומר רבי אומר, אם אדם ישים רק לבן בלי תחלת, מה דינו? לא יצא ידי חובה, נכון? המשנה אומרת שזה לא מעכב. עכשיו אי אפשר להסביר להקדים, כי זה הסדר. אז אומרת הגמרא, ופה השורה באה רמי בר חמה, השיטה מקובצת מאיר, שמדברי רש"י נראה שהוא לא גרס את זה בשלב הזה של הגמרא, ובאמת בכל כתבי היד של הסוגיה זה לא נמצא. זה נמצא רק בדפוסים. אז אנחנו נדלג על השורה הזאת ונלך לאית בר נמי. זה לא רק רב מדור ראשון, זה גם שמואל מדור ראשון. אמר לי לוי לשמואל, אריוך. מה זה אריוך? אריוך זה מלך. כן, למה קראו לשמואל מלך? רש"י אומר כי שמואל היה מומחה לדיני ממונות, ובדיני ממונות דינה דמלכותא דינה, שמואל הוא מלך, אוקיי? לא תיתי וקרח עד מפר שלי להמיל, תשים לב לביטוי המדהים הזה, לא אתן לך לשבת עד שלא תסביר לי. כמו המשנה הזאת מוציאה אותו מתלוי מדעתו. מה זה משנה שאומרת שהם לא מעכבים? התחלת אינה מעכבת הלבן והלבן אינו מעכב את התחלת. מה היא? מה כתוב פה? תסביר לי את זה. אמר לי, לא נצריך אלא לסדין בציצית. מה זה סדין בציצית? אז רש"י אומר, סדין זה בגד שעשוי מפשטן, אז הוא בגד שהוא לבן. היות והוא בגד שהוא לבן, אז לכן מתאים לקרוא לחוטים שלו לשלב הראשון, לקרוא להם לבן. זוכרים את השאלה ששאלנו, למה קוראים לחוטים לבן? אז לדעת רש"י קוראים להם לבן כי סתם בגד הוא לבן. אז זה הכנף מין כנף. יש פה רמיזה בדברי רש"י לשיטת רש"י להלן בדף מ"א, שם לדעת רש"י הכנף מין הכנף מחייב שהצבע של חוטי הענף יהיה אותו צבע כמו צבע הבגד. זו דעת רש"י. לדעת רש"י, אם הבגד ירוק, יש לך הרבה חיילים כאלה היום, חירניקים. אני הייתי טנקיסט, זה לא משנה מה צבע הציצית שלך, כן, שחור. אבל חירניקים שצריכים להסוות את עצמם, מה פתאום הוא יוצא לו הציצית החוצה, אז הם הרבה הולכים עם תלית קטן ירוק, אלה שהולכים, כן, שילכו, זה מה זה להיות חייל עם ציצית, פלוי. אז הם הולכים עם תלית קטן ירוק, לדעת רש"י הם צריכים את החוטים גם כן לצבוע באותו צבע, בירוק, כי הכנף מין כנף. יש כאלה שעושים, אז כבר אני אספר, רק שהרמ"א כותב בשם תרומת הדשן, שהאשכנזים לא, החוטים תמיד לבנים. בסדר? אז חיילים מעדות המזרח שיצבעו, כן?
זה אנשים
שדווקא
עושים את זה.
כן. אוקיי, אז הסיבה שרש"י מדבר על הסדין, כלומר, למה אמרו סדין? התוספות פה מאוד התלבטו בזה, כן? למה אמרו סדין? אמרו סדין כי הסדין מסביר את הלבן, כי הסדין תמיד לבן, כי הוא מפשטן, אז אם אלה החוטים שלו הם תמיד לבן. ולמילים אחרות, שאני אומר סדין בציצית, אני כאילו אומר הכנף מן כנף. זה ברור? כלומר, רב ושמואל אומרים אותו דבר במילים אחרות. כמובן, כי שמואל אומר, לא נצריך, אלא, אני קורא את זה, לסדין בציצית, דמצווה להקדומי לבן ברישה, מאיתי מהכנף מן כנף, ויקדים תחלת ללבן, לית לנבא. אז הגמרא מספרת לנו שרב ושמואל בעצם אמרו אותו דבר, ואז שואלת הגמרא, אותה שאלה, תינך לבן דינו מעכב את התחלת. אבל איך אני אסביר עלי בדרבי את המשפט, תחלת דינה מעכב את הלבן, מהי? וכאן באה התשובה של רמי בר חמה. כן, אמר לי רמי בר חמה, רמי בר חמה מקפיץ אותנו לדור רביעי של האמוראים. הוא עכשיו יופיע פה עם רבא, הוא ורבא אוהבים מאוד מאוד להתווכח. וליתר דיוק, רמי בר חמה אומר דברים ורבא מיירט אותו. רבא הוא קטיל פטריוט של רמי בר חמה, ממש. הרבה מאוד פעמים משתמש בביטוי לפום חורפי שבשתי. מרוב שהוא יודע סברות, הוא לא מעיין בטקסט כמו שצריך. בוא נראה מה אומר רמי בר חמה. לא נצריך אלא לתלית שכולה תחלת, ומצווה להקדומי תחלת ברישה דהכנף מן כנף, ויקדים לבן ברישה לית לנבא. כאן רמי בר חמה, כל כך מתודית, מה הוא ניסה לעשות? להסביר גם את הלבן אינו מעכב את התחלת. לא, להסביר את התחלת אינה מעכב את הלבן, סליחה. הוא ניסה גם להסביר אותו בדיוק אותו פירוש כמו רב שמואל. כמו פה אני מבין את המתודולוגיה של רמי בר חמה. הם אמרו הם אמרו שהלבן אינו מעכב את התכלת, הכוונה לגבי דין להקדים. אז הוא אמר גם ביחס ל התכלת אינו מעכב את הלבן, זה גם נאמר ביחס למה? להקדים. אבל תמיד הלבן ראשון, אז הוא אומר תלית שכולה תכלת. פה אנחנו כולם חושבים על קורח, נכון? אז ותדעו שהתלית שכולה תכלת באמת פותחת לנו פתחים עצומים להבין את מצוות הציצית, כן? שכן, אם אני חושב על תלית שכולה תכלת, למה קורח חשב שהוא לא צריך ציצית? כי הבגד כבר הצבע לא עושה את זה, נכון? אנחנו יודעים שחכמינו משה רבינו התנגד לזה, אז חייבים להטיל כאן, מה חייבים להטיל? ציצית. עכשיו אני רוצה להיות רשי לרגע, בסדר? אני רשי, יש דין של הכנף מין כנף, זה אותו צבע. ומה אני צריך לעשות? לעשות לו חוטים תחלת. ואז מה כתוב? נתנו על ציצית הכנף, גם צריך לעשות תחלת. מה יצא בתלית של כל התחלת?
תחלת.
הכל יהיה תחלת. האם כך עושים? שכולם יהיו תחלת? אם אני אעשה ככה, מי הענף ומי התחלת? מישהו יודע, זה עושים, לא עושים. אז כאן, תסתכלו לרגע בגמרא בממה לפעמוד ב', השורה השנייה בסופה, תנור הבנן, תלית שכולה תחלת, כל מיני צבעונים פותרים בה חוץ מקלה אילן. אנחנו עכשיו פוגשים פעם ראשונה את קלה אילן. קלה אילן זה צבע שהוא באותו גוון בדיוק כמו התכלת שמייצרים אותו מהחילזון, רק שמייצרים אותו מהצומח.
זה אינדיגו, נכון?
כן, אינדיגו זה כוחות, כאילו זה לא...
לא, זה צמח, זה שוב צמח.
אינדיגו זה שם של צבע, זה לא שם של החומר ממנו ייצרו את הצבע, כן?
זה לא
שם. הקלה אילן והתכלת הם שניהם אינדיגו, כן? אבל זה יוצר מחילזון, וזה...
או זה לא שם הצמח?
מטב ידיעתי לא, אבל אולי אני טועה. זה שם הצמח? אוקיי, אז אתה צודק. אוקיי, זה אינדיגו. צבע, אינדיגו, צבע. חולק, זה אותו צבע, נכון? שמה נאמר פה? שתלית שכולה התחלת, קודם כל ברור מהברייתא שמה, שלא עושים את כל ארבעת החוטים התחלת. אז בוא נעשה אותם קלה אילן. קלה אילן זה לא התחלת. יוצאים מדי חובת התחלת בקלה אילן?
לא.
אפשר לעשות קלה אילן. מה כמובן היתרון היה? זה גאוני היה לעשות קלה אילן. שיהיה לי כנף מין כנף בקלה אילן, ואז מה יהיה לי?
יהיה לי
התחלת על הקלה אילן. זה גאוני, נכון? גאוני. אבל הברייתא אומרת שלא. כל מיני צבעונים פותרים בחוץ מקלה אילן. מי טיבה, אומרת הגמרא, תלית אין פותר בה אלא מינה, שזה דין הכנף מין כנף. נכון? אתם כבר חברים של הדין הזה. תלית שכולה תחלת מביא תחלת ודבר אחר ותולה בה. כלומר, מביאים גם תחלת וגם מה עוד מביאים?
לבן.
עוד צבע. עוד משהו אחר. וקל האילן לא יביא, ואם יביא
כשר.
אז מה השאלה שיש כאן? כתוב שקל האילן הוא...
לא כשר.
לא, כתוב שקל האילן כשר. ואם יביא כשר, אז הוא אמר שקל האילן...
אי אפשר.
אבל פה כתוב בדיעבד כשר. אומרת הגמרא, לקשיא, כאן בתלית בת ארבעה חוטים, כאן בתלית בת שמונה חוטים. היינו, פה מדובר שיש ארבעה חוטים שכופלים לשניים. בוא נאמר שמונה שכופלים לשניים. זוכרים את הרמב"ם שאפשר להוסיף חוטים? כן. אז זה אחד מהכנראה המקורות של הרמב"ם. מה ההבדל בין איזה ארבע או שמונה? כן? אז אומר רשי, יש לו שני הסברים. רשי כאן אומר במה לפעמוד ב', תסתכלו בדיבור המתחיל חוץ מקל האילן, זה השורה הצרה החמישית ברשי. תדמי להתחלת, אז מה? הזימנין דמזבין לה להיני שחרינה וסבר וכל חוטי התחלת, וכי מצריך לתלית אחריתי שקיד תרי חוטי מאחב, נותן שם עם לבן ותחת אלו ייתן לבן, נמצאת אחת מהם נפטר בקל האילן משום תחלת, ושד יקל עליהם לבן וציצית אבי כליים ולא מצווה. שימו לב לרשי הזה. רשי אומר, אם אני ארבב קל האילן ותחלת, לא יודעים להבחין ביניהם. היות וכך, לבוא בן אדם ויגיד, אוי, כמה תחלת יש פה. אני אקח מפה ואני אשים פה לבן. אז הוא בטעות ייקח את החוט שהוא קל האילן. אז מה? לא קיים את המצווה. לא, אולי הוא יעשה את זה בבגד פשטן, ואז מה, בסדין, ואז מה יהיה פה?
שטנס.
אבל זה לא קיום מצוות ציצית. אז כדי להציל מהעבירה, אמרנו לא קל האלה. אבל מה משמע? שמצד עיקר הדין, אולי אילו לא היה חשש הזה, באמת לשים קל האלה, אולי היה הדבר הכי חכם לעשות. אני אקיים את מצוות כנף מן כנף בקל האלה, ואני אקיים את בתנועה צמתחלת, עם מפתיר תחלת. עכשיו, תראו את רש"י בהמשך, מה ההבדל בין 4 ל-8? אז רש"י אומר מאוד פשוט, האם יש חשש שאני אוריד את הציציות? תראו מה רש"י כותב. כותב רש"י, בתלית בת דלת חוטים, 2 תחלת ו-2 קל האילן כשר, בתלית בת 8 חוטים, 4 תחלת ויטיל ו-4 קל האילן, כן, מצוות שני מינים פסולים, למה? דועילו לבר קל האילן איקה חוטים כל צור כך, הישינן דילמה מצריך את תלית החיטים, ושקול, החשש שאני אוריד את החוטים קיים רק ב... שיש עודף, אם אין עודף, למה שהוא יוריד את החוטים? אבל בדברי רש"י יוצא שאם יש 4 חוטים, באמת, זה בסדר גמור, יוצאים מדי חובה, בקל האלה, אולי אפילו מקיימים את שני הדינים. ותראו מה רש"י כותב בהמשך, זה פצצה, משהו מדהים. לישן האחרינה ועיקר חוץ מקל האלה, דה שני מרות שבא כבדינן ואילו מריהן שווין. מה רש"י כאן אומר? דבר פלאי. מה הוא אומר? מה הבעיה בקל האלה? לא שיתבלבלו, יחשבו שזה תחלת, יש לי אותו ואין את אחרת. אלא חייב להיות, בציצית מה חייב להיות?
גוון.
ניגוד גוונים בין, צריך, יש דין שיהיו שני מראות. כלומר, עד עכשיו דיברנו על תפקיד הלבן, מאיזה דין?
כנף
מכנף. להיות הענף שהוא חלק מהבגן. ועכשיו מתברר עוד דבר. כשאני רוצה להתמקד בצבע, טוב של הצבע יהיה...
ניגוד.
ניגוד למשהו, שיהיה לו רקע. שיש לו ניגוד, שיש רקע, אז הצבע בולט יותר. אם הכל תחלת, התחלת מאבד מהבהירות שלו, כי לכל, כדי שזה יהיה חד בשביל הפוקוס, בשביל הניקוד, צריך שיהיה לו רקע. אז רש"י כאן אומר, יש דין שיהיו שני מראות. עכשיו, השאלה שעולה, היא כך בתלית שכולה תחלת, למה אני לא יכול לשים את הכל תחלת? כי אז אני אאבד את הדין שאין שני מראות. אבל אם אני עדיין יכול לקיים דין הכנף מן כנף, אז לשיטת רש"י, שהצבע חייב, אני בצבע לא יכול, אבל מה רמי בר חמה אומר? בואו נחזור אליו אלינו. כי מה רמי בר חמה אומר? אני למד ח' עמוד ב'. אומר רמי בר חמה, לא ניצח על תלית שכולה תחלת, זה מצווה להקדום את תחלת ברישה. כלומר, לדעת רמי בר חמה, אסור לי להטיל מה? 4 חוטי תחלת, או 2 תחלת, 2 קל האילן, אז 2 חייבים להיות מה? אבל את מי אני אטיל ראשון? את התחלת. למה אני אטיל ראשון את התחלת? כדי לקיים דין הכנף מן כנף. כמו פה יוצא משהו, פעם אמר חמה שהכנף מן הכנף מתקיים בפתיל התחלת, ואז עכשיו אני יכול להסביר את שתי הצלעות במשנה באותו אופן. כן, הוא מסביר ככה. ואי הקדים לבן ברישה, ליטלן בא, כלומר, המצווה היא לשים קודם תחלת לקיים דין הכנף מן כנף, אבל אם החלפת את הסדר, ליטלן בא, ופה בא רבה ותוקף אותו, והשאלה היא איך להבין את ההתקפה שלו. מידי ציווה כגרים? כן, מה זה מידי ציווה כגרים? אז כאן יש לנו בראשונים מחלוקת גדולה, שהיא תלויה קצת בשאלה שעוררתי קודם, האם חייבים שהכנף מן הכנף יהיה אותו צבע? כן? דומה תוסות הורים מידי ציווה גרים, אפילו כולה תחלת נמי מצווה להקדים לבן לתחלת, הועיל ורוב תליטות לבנות הן לבן כגרים, ולאחי כתיב תחלת אחר הכנף לעולם יהיה מאוחר. רש"י אומר שלדעת רבה, למרות שכאן התחלת הוא מן הכנף, אבל יש דין שאת התחלת מטילים על ההטלה הראשונה שהיא מן הכנף. עכשיו, אם אנחנו חוברים לשיטת הרמב״ם, לקריאה של הרמב״ם שאחזנו בה עד עכשיו, אנחנו מבינים לגמרי את הטענה הזאת. מה בעצם רבי בר חמא יצר? מה הוא יצר? שאני אטיל את התחלת לפני הלבן. זה אם התחלת יכולה לתפקד כקריחות של הענף, אם הטלתי אותו לפני הענף? לא, נכון? כלומר, מה בעצם אנחנו מבינים? שלדעת רמי בר חמה, גם ברבי, מה רמי בר חמה חשב? שהתחלת והלבן, החלוקת התפקידים, איננה חלוקת תפקידים של אנחנו גריחות. מה רבה מתעקש? לא, חייבים להטיל קודם את מה שמכונה לבן. מה הכוונה, מה שפה לבן?
הבסיס.
הבסיס.
לא, מה שאיננו התכלת. הוא אולם לא יהיה, כנראה זה ההסבר הרווח בראשונים, שבאמת אי אפשר לקיים הכנף מן הכנף במקרה הזה. מצד שני, האמת, לפי הרמב"ם, כביכול כן. למה כביכול כן? כי אם החלוקה היא שהלבן הוא הענף והתכלת הוא הכריכות, אז רב הזועק, אני חייב קודם ליצור ענף כדי לקרוך עליו. כלומר, איך אני אקיים, כלומר, אני, אז באמת בלשון הרמב"ם, אני מקריא לכם את לשון הרמב"ם בהלכות ציצית בפרק ב' הלכה ח', תקשיבו ללשון שלו. הרמב"ם כותב, טלית שהיא כולה אדומה או ירוקה או משאר צבעונים, עושה חוטי לבן שלה כאין צבעה, עם ירוקה ירוקים ועם אדומה אדומים, כשיטת רש"י. הייתה כולה תכלת, עושה לבן שלה משאר צבעונים, חוץ מן השחור, מפני שהוא נראה כתכלת, תחשבו אחר כך לבד אם זה נראה לכם, וקורך על הכל חוט אחד תכלת, כדרך שעושה בשאר ציציות שאינם צבועים. הרב רצה לדייק, שלשון הרמב"ם עושה לבן שלה, לבן הרי הוא התרגום של המילה הכנף מן כנף. שלדעת הרמב"ם, גם פה יש קיום של דין הכנף מן כנף. יש קיום שלו. איי, זה לא אותו צבע. בדרך כלל, איך מקיימים את הדין הזה? אותו צבע. לא, עדי אותו צבע, נכון? בתלית שכולה תכלת, אני לא יכול, אז אני מוותר על הצבע, אבל זה לא אומר שאני מוותר על על התפקיד או על המהות שיש כאן ענף, כן? אני לא יכול לוותר עליו, כן? כנראה איך אני מקיים את לבן שלה, לא דרך הצבע, הרי מה הוא לבן לפי הרמב״ם זוכרים? מי שלא צבוע, תכלת. אז הרמב״ם יכול לקרוא ללבן לכל צבע. כמו לבן הוא לא ווייט, לבן הוא לא תכלת לפי הרמב״ם. קראנו את זה קודם. אז הדין הכנף מין כנף, אני אשלים, אנחנו יודעים גם מהגמרא בלמתת עמוד ב' שהגמרא סבורה שהכנף מין כנף צריך שזה יהיה מאותו חומר גלם. נגיד יש לי בגד מכותנה, אז צריך שהחוטי הענף יהיו כותנה, או צמר ופשטים הם ג'וקרים. חוטים מצמר ופשטים תמיד בסדר. ואם אני רוצה לעשות חוטים מכל מיני חומרי גלם אחרים, הוא חייב להיות אותו חומר כמו הבגד. כלומר, יש מושג של הכנף מן כנף גם לא דרך הצבע. שוודאי ככה חושבים הראשונים תוספות. תוספות מפרשים שמידי ציבה כגרים, רבא אומר, דין הכנף מן הכנף לא בא לידי ביטוי באמצעות הצבע. כבר לדעת התוספות, חיים, אני חוזר עכשיו לחיילים, לדעת התוספות, זה עדיין לא תרומת הדשא, לדעת התוספות, אין הלכה שבגד ירוק צריך חוטים ירוקים, אין הלכה כזה, רבא דחה את זה, תוספות אומרים זה מאלף עמוד ב', שרבא אמר, מידי ציבה כגרים, רבא כפר בדין הזה של הצבע. זה עדיין לא הרמה בשם תרומת הדשא שחייבים לבן, כן, הרמה אומר אסור צבע ירוק, כן, זה לא התוספות, התוספות אומרים לא חייבים אותו צבע, כן, אבל ככה הם מפרשים, אבל מה שלא יהיה הביאור, כן, ואני מסכם, פשטות דברי רש"י והתוספות שאולי לא מקיימים פה הכנף מן הכנף, כי אין דרך לקיים. בלשון הרמב״ם, היות והרמב״ם מתבטא הלבן שלה, גם פה יש דין הכנף מן הכנף, אבל כאמור מבטרים על אחד מהמאפיינים בחוסר ברירה. אבל אם נשאל את עצמנו את הסברה של רבא, אז רבא מבטא בצורה מאוד מאוד בהירה את התמונה הזאת של הענף שהתחלת תפקידו לקרוך עליו. היות וכך, אז אנחנו אומרים גם בתלית שכולה תחלת, בניגוד לדעת רמי בר חמה, לא מקדימים להטיל את התכלת כדי לקיים הכנף מן הכנף, כי אז אנחנו מטילים את התכלת באוויר, אין לו על מה להיות מוטל, כן? וכך רבא דוחה את דברי רמי בר חמה, ואין לו ברירה אלא מה לעשות, לשנות מתודולוגיה. המתודולוגיה של רמי בר חמה הייתה, בוא נסביר את כל המשנה באותו כיוון. אבל אין ברירה, תראו מה הוא מציע, למה רבא לא נצרכה אלא לגרדומין. מה זה גרדומין? שהחוטים נקראים. דאי גרדם תכלת וקאי לבן, ואי גרדם לבן וקאי תכלת לעת לן בא. שימו לב לסימטריה. כמו רבי בר חמא, מה הוא הציע? לשמר את הסימטריה של... של אותו פירוש לשני הכיוונים, אלא בניגוד לרמי בר חמא שהשלים את רב ושמואל, שאמרו הכל על לקדם, רב אומר בוא נשים הציד את לקדם, בוא נעזוב אותו ונפרש את המשנה הזאת על גרדומים. אדם קשר כהלכתו תחל, לבן ותחלת, ואז נקרא הלבן ונשאר רק תחלת, או נקרא התחלת ונשאר רק לבן. על זה אומרת המשנה שהם לא מעכבים בגרדומין, אבל לא בהטלה הראשונית של הציצית. כן, ככה אני קורא עוד פעם, אלא מה רבה לא ניצח אלה גרדומין, די גרדים תחלת וקאי לבן, די גרדים לבן וקאי תחלת לעת למבה, דאמרי בני רבי חייא גרדומי תחלת כשרים וגרדומי אזוב כשרים. אני מזכיר רק את הספרי על הקשר בין ציצית לבין מכת בחורות, זוכרים? שהקדוש ברוך הוא הציץ על בתי בני ישראל ושם שמו דם על הבשקוף עם אגודת אזוב. כן, אז יש קשר פה מהותי, זה לא מקרי. הלאה, בכמה שיהיו גרדומים, ופה הגמרא נכנסת לדיונים הלכתיים שהערב לא נספיק אותם, אבל מה בדיוק, כמה צריך להישאר מהגרדומים כדי שיהיו קשרים ולעסוק בזה. אבל סופו של דבר, אם אנחנו נסכם, פשוטה של משנה שהיא כחכמים, זו פשוטה של משנה. לא מעכבים, רבי אומר מעכב. הגמרא כאן ממש מתעקשת, ואפשר לראות זה רב, שמואל, רבה, רבי ממש מתעקשים לפרש שהמשנה שלנו היא כדעת רבי, שפירוש אחד הלך על הקדם, והפירוש השני הלך על...
גרדומין.
על הגרדומין. כשלאורך כל הסוגיה אני ניסיתי לקרוא את שיטת רבי והדיונים בשיטת רבי וההתעקשות על פרטים ברוח שיטת הרמב״ם, שרואה את הלבן כענף ואת התחלת ככריכות. ולכן ברור שחייבים להקדים את הלבן לתחלת, ולכן ברור שגם בתלית שכולה תחלת מה צריך להטיל קודם את הלבן. מה שאני אעיר, ונראה את זה כבר פעם הבאה, זה שהיות ורוב הראשונים פוסקים כחכמים, אז מה זה בעצם עושה לכל השאלה של לבן בתחלת? זה פותח אותו מחדש. אני שישבו לא בנוח, אני אסביר את כל הגמרא של רבי ברוח הרמב״ם, אבל באמת מה לכאורה ההסבר הפשוט יותר של שיטת חכמים שהם לא מעכבים, שיכול להיות לבן בכלל בלי תחלת? כאמור, שהלבן, איך אני מתבונן עליו, לא כענף בלבד, אלא גם כסוג של ציצית בזכות עצמו. וזה באמת פותח מחדש, אם כך, את כל השאלה, כמה חוטים וכו', אז נדבר על זה בלי נדר בפעם הבאה. מה שאני רק אעיר בשולי הדברים, זה שאומנם רוב הראשונים פוסקים כחכמים, ולכן נפתח מחדש הכל, אבל הדבר המאלף באמת הוא שיטת הרמב״ם. שכן הרמב״ם, מצד אחד התמונה שהוא מסרטט את הציצית היא באופן ברור התמונה של הענף והכריכות, מה שלכאורה היה אומר לנו שהיינו מצפים שכמי הוא יפסוק כרב. אבל הרמב״ם פוסק, וזה כבר למדנו פה, הרמב״ם פוסק בהלכה ד', התחלת אינו מעכב את הלבן והלבן אינו מעכב את התחלת. אז הרמב״ם פוסק כמו אבל שימו לב, וזה נסיים, איך הוא מביא את ההלכה שהם לא מעכבים אחד השני. כותב הרמב״ם כיצד, הרי שאין לו תחלת עושה לבן לבדו, אז הדין שהתחלת לא מעכבת הלבן הוא שאפשר לכתחילה להטיל רק חוטי לבן. יש פה אימוץ עם כך של תפיסה של מה היא אומרת, שהלבן איננו רק ענף אלא הלבן הוא גם ציצית בעצמו. אבל האם הרמב״ם יכול לקבל שיהיה תחלת בלי לבן? מה הוא, לפי דעתו זה כריכות שפורחות באוויר, אז תראו מה הוא כותב. וכן אם עשה לבן או תחלת, ונפסק הלבן ונתמעט עד הכנף, ונשאר התחלת לבדו, כאשר, במילים אחרות, רבה הציע את לא נצרח אל הגרדומן בשיטת מי? בשיטת רבי. הרמב״ם פוסק חכמים, אבל מסביר בחכמים שהלבן לא מעכב את התחלת, מסביר אותו בגרדומים. למה? כי לשיטת הרמב״ם באמת לא ייתכן שנאמר לאדם שיש לו רק חוטי תחלת, שנאמר לו תטיל חוטי תחלת. למה? כי מה תפקיד התחלת? להיות כריכות ולא להיות, הוא לא יכול לקרוך אם אין לו ענף, ולכן הרמב״ם פה יצר החלאה שלא עולה מתוך הסוגיה. נראה, זה קרן אורה שלא אהב את זה, אבל אני דווקא אוהב את זה. בעצם מה הרמב״ם עשה? הוא החליט, הרמב״ם אימץ את התפיסה העקרונית שעולה בשיטת רבי, פסק שהתחלת לא מעכב את הלבן, אבל פירש שהלבן לא מעכב את התחלת דווקא בגרגומין, ופה חוזר תחילת השיעור, בזה סיימנו, שאם נשאל את עצמנו, האם באמת רוצים כאן, או הרמב״ם, הוא באמת רוצה להפריד בין לבן ותחלת, ולהגיד, תעשה או ככה או ככה, התשובה חד משמעית היא לא. בעצם מה הרמב״ם רוצה לאפשר? לבן בלי תחלת. למה הרמב״ם רוצה, או כך, אני חוזר לברייתא, בין המתחלת עמוד ב', מה הברייתא אומרת? היא לא אומרת שהם לא מעכבים, אלא מה היא אומרת? אין לו תחלת, מטיל לבן. הרמב״ם חי במציאות שבה אין תחלת, ממש. בזמן הרמב״ם כבר התחלת הלך לאיבוד. המשמעות של פסק הרבי, שהרמב״ם כנראה אימץ את המבט העקרוני שלו, מה המשמעות שלה? אי
אפשר ללבוש ציצית.
אי אפשר בכלל ללבוש ציצית. אכן היה מישהו בראשונים שחשב ככה, נלמד אותו, בעל המור חשב שבאמת אין ציצית בזמן הזה. אבל הרמב״ם כנראה לא רצה לאמץ עמדה כזאת. מצד שני, הרמב״ם לא רצה שאימוץ העמדה שאפשר להטיל לבן לבד מפרק את כל התמונה של ציצית. אז לכן מה עשה הרמב״ם? יצר החלאה, פסק שאפשר להטיל לבן לבד, אבל תחלת יכול להיות לבד רק בגרדומים. אלא טוב.